שלום לכולן, כמו שאתן רואות אנחנו במשחק רדיוס היום. תנסו לחשוב מה עשיתן לא בסדר שירדתי למקום מסתור. פשוט ברחתי מכן. היום נלמד את השיעור הכל כך מיוחד של הזמן הזה, ואם הייתי צריכה הגדרה לזמן הזה, נתנה לי אותה אתמול רחלי דרעי, שהרתה כבר בשבעה של האיש הקדוש של הסעדיה דרעי, השם ייקום דמו, היא עוד לא יודעת שהיא הרה, רק אחרי השבעה, אתמול היא שולחת לי הודעת וואטסאפ מחדר הלידה, ההודעה שמאפיינת את הזמן הזה אולי הכי טוב בעולם, וזה יהיה השם של השיעור שלנו הערב. כמה חוכמת חיים יש במילים שלה, כמה חוכמת חיים ומוות וחיים יש במילים שלה. וכך כותבת רחלי דרעי: מודה אני לפניך על כל החסד והאמת, והטובה והרעה והטובה שעשית עמדי ועם ביתי. אז לסרט של הזמן הזה קוראים הטוב, הרע והטוב. ונדבר בדיוק על זה, על הטובה והרעה והטובה. זה הנרטיב של העם הזה. יש את הרע שנמצא פה כל הזמן. איך נקיף אותו בטוב ונכניס אותו לתוך מעגל מרקדים? אנחנו ממש רואים בימים האלה מצד אחד את השמחה של בשוב השם את שיבת ציון. היינו כחולמים, אנשים גיבורי גוף וגיבורי רוח ששורדים למעלה מ-500 ימים מתחת לאדמה ומצליחים לצאת. מצד שני, אנשים גיבורי גוף וגיבורי רוח שלא יצאו יותר לחיים. ומחר, יום רביעי, יובאו לקבורה שלושה קדושים, שלושה ספרי תורה: שירי ביבס, אריאל ביבס, כפיר ביבס. הם ספרי תורה כי כתוב הלא דברי כאש נאום השם, כאש כפיר ואריאל ושירי. ובעצם אנחנו נקבור ביחד איתם את כל האימהות שיש בעולם, את כל הילדות שיש בעולם, את כל האחווה שיש בעולם, את כל האבהות שיכולה להיות בעולם. שלושה קדושים, וכנגדם באופן אדיר בשבת הזאת נפתח שלושה ספרי תורה. שלושה ספרי תורה בשבת מיוחדת מאוד, שלושה ספרי תורה שהם הנחמה של הזמן הטוב והרע והטוב הזה. לשלושת הספרים שיפתחו השבת קוראים המקום ינחם אתכם, לספר השני קוראים בין שאר אבלי ציון וירושלים, לספר השלישי קוראים ולא תוסיפו לדאבה עוד. על המקום שמנחם נשמע בספר תורה שיקרא את פרשת תרומה השבת. ובפרשת תרומה עם ישראל מצטווה לבנות מקום כנחמה אחרי חטא נורא, אחרי מוות המוני בחטא העגל. כתוב על העם: ויתאבלו ולא שת איש עדיו עליו. הם מורידים את התכשיטים שלהם, את הכתרים שלהם, והקדוש ברוך הוא אומר להם: קדימה, עכשיו בונים מקום, בונים משכן, המקום ינחם אתכם. זה הספר הראשון שיפתח השבת ונלמד עליו. הספר השני יהיה פרשת שקלים. הציווי להכריז על השקלים בשבת ראש חודש אדר, וכל אחד יביא בדיוק מחצית השקל, העשיר לא ירבה, הדל לא ימעיט, כי נחמה זה להיות בין אבלי ציון וירושלים, להבין שבלעדיו אני רק חצי, והוא בלעדיי רק חצי. נחמת השקלים אחרי שעם ישראל כל כך שבור מחטא העגל, מהנגף הנורא והמוות הנורא שקורה להם בעגל, אומר להם משה, זה ייתנו. אתם עכשיו תרימו את הראש, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. כל מה שנפקד מכם, עוד מעט נלמד את הפירוש המהמם של אור החיים הקדוש, כל מה שנפקד מכם ונחסר מכם, אתם עכשיו תזכירו לעצמכם שאתם חלק מעם מאוד מאוד גדול, בין שאר אבלי ציון וירושלים. והספר השלישי הוא ספר התורה, שבו נקרא את הקריאה של ראש חודש, ועכשיו זה ראש חודש אדר. לא תוסיפו לדאבה עוד. אי אפשר להוסיף בצער. אפשר רק בשמחה. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, אל תוסיפו בדאבון הלב. זה משהו שאסור ביהדות. כל המתאבל יותר מדי, אומרת הגמרא, על אדם אחר הוא מתאבל חס ושלום. הגמרא מספרת על אותה אישה שממאנת להינחם, ובוכה, בוכה, 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 וחכמים אומרים לה, תזערי, את לא מגבילה את האבל שלך, וזה יהיה על עוד מישהו, ואז לא עלינו, מתים עם משפחתה עוד אנשים ועוד. שלושה ספרים כנגד שלושה אהובים שיובאו לקבורה בשבוע הזה, שירי וכפיר ואריאל, וכנגדם המקום בפרשת תרומה. נהיה בין עם ישראל בפרשת שקלים, ולא נוסיף לדאבה בקריאת ראש חודש, הקריאה הגדולה של ראש חודש אדר, אני נכנס. הרי לא תעזבו אותי בחוץ, אני כאן, נכנס אדר. מה אתם מתכוונים לעשות איתי עכשיו? אנחנו נתחיל ללמוד את שלושת הספרים האלה, והספר הראשון שיפתח השבת, פרשת תרומה, המקום ינחם אתכם. והבית שלי, במקום שלי, לא היה מקום השבוע. הקדוש ברוך הוא רוצה שבשבעה, לא עלינו, החלל יצטמצם, והאין מקום בחדר יהיה המקום שינחם אותנו, מפני שכולם מגיעים ומתעקשים להזיז את המרה השחורה ממקומה ולהכניס אותה לתוך מעגל השמחה. היא עומדת, המרה שחורה, היא לא זזה, איך אומר רבי נחמן באחת מתורותיו ממש יותר מפורסמות. אז בעניין השמחה, כאילו הוא לא מדבר על שמחה, הוא מדבר הרי רק על שמחה, רבי נחמן. ועל פי משל, הוא אומר, כשאנשים, על פי משל, לפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים, יש איזושהי תנועה, אז חוטפים איש אחד מבחוץ שהוא בעצבות ומרה שחורה, ומכניסים אותו בעל כורחו לתוך המחול הזה. ססון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה. הבעל כורחם הזה הוא אמיתי, אני אומרת לכם, כמי שישבה עם המראה השחורה שלי, והייתי חסרת מקום. ופתאום המקום הזה, שאנשים הכריחו אותי לשנות, ולהיכנס לתוך מעגל המנחמים הזה, ולנחם בעצמי, שינוי המקום הזה, בעצם הפך להיות מקום, כי אמא זה מקום. וכשאמא נעלמת, אז משהו במקום שלי כבר לא מוגדר. אני אקרא את השיר המקסים של הרב אלחנן ניר, שהתייתם מאימא שלו ממש בגיל צעיר, והוא כותב, בחורף הזה אני צריך אימא, ויש לי הרבה סיבות לצורך הזה, ורק את חלקן אני מכיר. בחורף הזה אני נוקש כבכל חורף, נוקש זה גם השיניים נוקשות מרוב קור, וגם הוא נוקש על דלת שכבר לא נפתחת לו. בחורף הזה אני נוקש כבכל חורף, הוא כבר באמת חייב אימא. בימים שכל היתום שלי רועד, ואין לי קירות תפילה שיחסמו את מטר הבדידות. אימא זה קיר תפילה. אמא זה מקום להישען עליו ולדעת שמישהו מתפלל עליך. פתאום המקום שלך והקירות שלך נפרצים. ואז קורה הדבר המדהים. נכנסות אלפי נשים, באמת, ועושות את הדבר שכתוב בפרשת תרומה. ויקחו לי תרומה. מה זה ויקחו לי תרומה? שואלים חז"ל, צריך להיות כתוב ויתנו לי תרומה. כל אחד לוקח מעצמו, מתוך הלב שלו, את הדבר שרק הוא יודע לתת. וכך מגיעה מישהי ומביאה כדורי שוקולד שעשתה במיוחד, והיא אמרה, כן, אני לא אוכלת שוקולד, לא נורא, ואמרה, זה אני עשיתי לך במיוחד. מגיעה מישהי ומביאה איזה מגש, מגיעה מישהי ומביאה איתה מבט, מגיעות חברות, מגיעות חברות כנסת, מגיעה מישהי שנותנת לי כמנחה סיפור מדהים שלא הכרתי על אמא שלי. אמא שלה לקטה בנפשה, והיא הייתה רק ילדה קטנה, ויום אחד לאמא שלה הייתה איזו התקפה ממש לא נעימה, והיא אומרת לי, אמא שלך לקחה אותי הצידה ואמרה לי, את לא משוגעת. את שומעת? את לא משוגעת. והיא אומרת, המשפט הזה של אמא שלך, שהיא אמרה לי כילדה בת 10, הצילי את החיים עשרות פעמים. כל כך מתאים לאמא שלי לבודד את הסיטואציה הזאת, ולחשוב להביא לי כמנחה את הסיפור הזה. זה כל כך יפה, את לקחת ממך משהו והבאת משהו שרק את יכולת להביא. ואפילו השליח המבויש של זרה, שאימא שלי כבר הפכה להיות אימא שלו, כי יש לנו היכרות ארוכת שנים, שם את החבילה שהוזמנה לפני השבעה במבט מבויש. כל אחת לקחה מעצמה משהו, שרק היא יכולה לתת. בואו נראה את המילים היפהפיות של הרב קרליבך, שמדבר על התרומה הייחודית שרק את יכולה לתרום למקום משותף לכולנו. המקום שמנחם אותנו. תרומה זה מהמילה לרומם, אבל גם מהמילה להבדיל. לוקחים תרומה, מבדילים אותה, מרוממים אותה משאר הדברים. הקדוש ברוך הוא קילל את הנחש שיוכל אפר, כותב הרב קרליבך. מה כל כך נורא בזה? הנחש אף פעם לא רעב, והוא לא מתקשה להיות צבע. אבל לכל דבר יש טעם של אפר. פגשנו הרבה אנשים נחשים בחיים שלנו. הכל אצלם הוא כלום. אלה אנשי הנחש, עץ הדעת, ויש אנשי עץ החיים, שיודעים את ההבדל בין טעם של אפר לבין טעם של חלות של שבת. לא רק שיש להם רגעים מיוחדים, אלא הם הופכים לאנשים מיוחדים. אדם מיוחד הוא אדם שיודע שיש רק לו משהו מיוחד שהוא יכול לתת לעולם. אם יש לך משהו מיוחד בחייך, לכל דבר יש סיכוי להפוך אותך למיוחד. הקדוש ברוך הוא רצה שנבנה את בית המקדש לא כתרומה של מחצית השקל, אותו דבר לכולם. שכל אחד ייתן מה שהוא לוקח מעצמו, ורק הוא יכול לתת לעולם, כך אומר הרב קרליבך הנהדר. ובאמת כל אחת הביאה את חוכמת הלב שלה, ויבואו האנשים על אנשים, ועטפתן אותי כמו משכן, זמני אמנם, ושברירי אמנם, ומתפרק אמנם, אבל עשיתם לי ככה מסביב יריעות חוברות אישה אל אחותה, ותדעו לכם שכל ניחום האבלים הזה הותך אצלי, כמו כל הזהב והכסף שהובא למשכן, שהתיחו אותו לבניית כלים אחרים, בלבבי משכן של נחמה אבני, המקום שבראתן לי בלקיחה הזו מכן, ממש בנה לי מקום של נחמה. ויש דבר אחד שלא הותך בחומרים שהביאו כתרומה למשכן, וזה המראות של בנות ישראל. מהמראות עשו את הכיור, וכל אחת זיהתה ממש את המראה שיביטה בה במצרים כשהיא רצתה עוד ילדים. המראות האלה נשארו אצלי אחרי השבעה, והמראות האלה היו כל המאמי אישוז, כל הענייני אימות שהגעתן איתם לשבעה, כל היחסים הלא כל כך פשוטים שלך עם אמא, הסליחה הזו שקשה לך למחול לה. אז בכניסה לבית, שימי את המראה הזו ותזכרי שאמא שלך מאוד מאוד רצתה שתיוולדי, כמו במצרים. ויכול להיות שהיא לא כל כך ידעה מה לעשות איתך אחר כך, והיא עשתה מיליון טעויות. אבל בכניסה למשכן עמדו המראות האלה, ואנחנו צריכות בכניסה לבית שלנו שנבנה או שבנינו, לשטוף ידיים טוב טוב מכל העוינות העתיקה הזו כלפי אמא, כי היא רצתה ללדת אותך, והחזיקה אותך בשמחה מאוד גדולה כשנולדת. ואת זה אי אפשר להתיך לשום כלי אחר. זה עומד בכניסה למשכן כאות לגבורה האימהית ולאלה שנלחמו על אימהות. ועכשיו מגיעה השאלה המאוד גדולה על המקום. איך הקדוש ברוך הוא יכול להיכנס לתוך מקום מצומצם? והלא השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. איך אתה יכול להיכנס לתוך יריעות ולתוך משכן? חז"ל מתחבטים בשאלה הזו מאוד מאוד. ורבי נחמן מברסלב יאמר, אחד הסודות הענקיים של השמחה, קוראים לו מעט המחזיק את המרובה. מקום מוגבל וקטן, שמושך אליו קדושה אין סופית. אני לא יודעת מה איתכם, אבל לי יש צמרמורת מהסיפורים של קית סגל, של אוהד בן עמי, של עומר שם טוב, של אגם ברגר, איך הם הכניסו אלוהים לתוך מנהרה. איך? פתאום אומר קית סגל, מעולם, הבת שלו מספרת עליו, מעולם לא אמרתי את הפסוק שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, אני מוצאת עצמי במנהרה, מכניס אליי את אלוקים. אין מקום מצומצם יותר ממנהרה חשוכה. איך מכניסים אותו פתאום בברכה, בתפילה, בדיבורים של אמונה? מה זו הבריאה המשונה הזו? איך אפשר להכניס כזה גודל לכזה קוטן? בואו נלמד את התורה היפהפייה הזו של רבי נחמן מברסלב, שאומר, לכל מקום את יכולה להכניס אותו, והמקום פתאום מתרחב ונולד לך כזה מזל מופלא ופרנסה חדשה ומדהימה. בואו ננסה להבין את הלוגיקה הכל כך לא פשוטה של המקום שמתמלא פתאום באלוקים שאני הכנסתי הביתה, הוא עושה מי שנכנס, ופתאום מרבין בשמחה, מרבין בתקווה, מרבין בפרנסה. איך קורה הקסם הזה? בואו נלמד את התורה היפהפייה של רבי נחמן מברסלב. וכך נברא העולם. זהו בחינת בריאת העולם. בראשה חשוכה והדר נהורה. בהתחלה חושך ואחר כך אור. למה מתייחס רבי נחמן? לגמרה שבה בעמוד עז, שבת עמוד עז, עמוד עין זין, שואלים החכמים, למה כשהעדר צועד, העיזים השחורות הולכות בראש, והלבנות, הכבשים הלבנות, הולכות מאחוריהן? כך דרך בריאתו של עולם. בהתחלה חושך ואז האור. מה הכוונה כך בריאתו של עולם? אומר הרב עובדיה יוסף מהשולחן ערוך, בראש חודש אדר בריא מזלן של ישראל. ולכן, מי שיש לו דין עם גוי, והוא משתמט ממנו כל השנה, שילך לדין הזה, למשפט הזה, או לבדיקה רפואית, או למשהו שמאוד פחדת ממנו, לטסט. לכי בראש חודש אדר, או בחודש אדר כולו, בריא מזלן של ישראל. מה זה מזל בריא? יש דבר כזה מזל חולה? בריא זה כמו לביש, וכמו אכיל, וכמו נגיש. מזל שנתון לבריאה חדשה. אתם יכולים לברוא במקום המצומצם והעצוב שלכם בריאה חדשה, כשאתם מכניסים אלוהות לתוך צמצומים. בואו נמשיך ונקרא. וזהו בחינת בריאת העולם. בראשה חשוכה ואחר כך נהורה. וחושך הוא היעדר עצה. ואחר כך כשמתגלה העצה, שהיא בחינת התגלות האור מן החושך, דהיינו שנדחה החושך, שהוא בחינת לילה, ומתגלה האור בחינת יום, על ידי זה עיקר האמונה ועיקר הרפואה, ועל זה נאמר, אז ייבקע כשחר אורך. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, קודם כל תדעי לך שהלבן והאור מתגלה רק מתוך השחור. אז שחור חייב שיהיה, עוד מעט נבין את זה, איך אמרה רחלי דרעי, הטוב והרע והטוב. זה טוב אחר, הטוב שמגיע אחרי הרע. וזה נעשה, איך יהיה לי אור בתוך החושך? על ידי שממשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שזה בחינת שקי, שין דלת יוד, שזה שם הצמצום. ועל ידי זה מצחצח את הנשמה, שממשיך רוחניות לתוך צמצומים. ואז על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, דהיינו לתוך גופים גשמיים, אזי נכפל ונתרבה פרנסתו. ולמה? מפני שכאשר נכנס רוחניות לתוך גוף, זו בריאה חדשה על ידי חיבור רוחניות עם גוף וצמצום, וזה עיקר הבריאה. כך נברא בן אדם, רוחניות לתוך גוף. ותכף כשנעשה איזה בריאה, אזי השם יתברך נותן פרנסה תכף, כי השם יתברך מפרנס מקרני רעמים ועד בצי קינים. ותכף כשיש בריאה, תכף השם יתברך נותן פרנסה. איזה יופי. ממי שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, אם את רק רוח, אני אישה רוחנית, הבגדים וכל השטויות שתכף תגידי שנכנס אדר, לא מעניינים אותי. את לא צריכה פרנסה, נשמה, נכון? את רוח, אז מה את מבקשת פרנסה? כשאת מכניסה את הקדוש ברוך הוא למשכן שיש בו בדים ויופי וכסף וזהב ושש מושזר ותולעת שני וקרשים ועצי שיטים, פתאום המקום מתרחב, פתאום יש בריאה חדשה. כי מה זה תינוק? זה נשמה שנכנסת לתוך גוף, ובאותו רגע נולדת חובה על הקדוש ברוך הוא לפרנס את הבריאה החדשה הזו. אני לא מבקשת ממך עכשיו דרישה רוחנית, בניגוד למה שאת חושבת, מאמי. אני מבקשת ממך דרישה גופנית. האם תועילי בחודש אדר להבין שבגד הוא כלי לקדושה, ואוכל הוא כלי לקדושה, ומוזיקה היא כלי לקדושה? האם תוכלי להבין ש... את בוראת עכשיו בריאה חדשה שקוראים לה שמחה, בריאה שהקדוש ברוך הוא כביכול, כביכול, חייב לפרנס. ואני רוצה שנלמד, אנחנו עדיין בספר הראשון, הספר של המקום שינחם אותנו, איך מסביר הרבי מלובביץ' שהמקום יש בו טוב ורע וטוב. אל תעזבו אותי, בואו נלמד ביחד את הרבי מלובביץ' על בניית המשכן ובניית המקדש. בתחילת הלכות בית הבחירה של הרמב״ם, לאחר שמזכיר הרמב״ם את הדברים שנמצאו בקודש הקודשים, הוא אומר, ובזמן שבנה שלמה את הבית, ידע שסופו להיחרב, ובנה בו מקום עמוק לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות, ויושיהו המלך ציווה וגנזו במקום שבנה שלמה. הוא גנז את הארון במקום שבנה שלמה. וכשחזר בית המקדש השני, חזרו הדברים, אבל שוב בתחתית של בית המקדש נבנו מטמוניות עקלקלות, מנהרות, שבהם כיוון שלמה המלך שיחביאו את כלי המקדש כשיחרב המקדש. וצריך להבין, שואל הרבי מלובביץ', למה נפקא מינה להלכה כל סיפור הדברים הזה? היכן נגנז הארון? הלא הרמב״ם בספרו היד החזקה מדבר הלכה ולא מוסר והנהגה, ולמה הוא צריך לספר לנו את הסיפור המוזר הזה ששלמה המלך בונה בילט אין במקדש היפה הזה את פוטנציאל החורבן שלו? כי העולם הוא טוב ורע וטוב. גניזת הארון לא הייתה רק עניין של בדיעבד ולית ברירה, אלא בבניין הבית נקבע מלכתחילה שלארון יהיו שני מקומות, מקום גלוי על אבן השתייה בקודש הקודשים, ומקום גניזה למטה מקודש הקודשים. כלומר, החורבן וגניזת הארון אינם עניין נוסף על בית המקדש, זהו בניין הבית. כי לצורך שלמות המקדש יש הכרח שיבנה מקום שבו יעמוד הארון באופן גלוי, ומקום גניזה שאומר שיש נצחיות לכל בית יהודי הגם שהוא נחרב. אף על פי שבחיצוניות הבית הראשון לא היה נצחי והיה בו חורבן, הנה בפנימיות יש בו עניין של נצחיות. שימו לב למילים היפהפיות והמוזהבות של הרבי מלובביץ'. מת לך מישהו אהוב, חס ושלום. מת לכולנו כל כך הרבה אנשים מופלאים ונהדרים ותינוקות של בית רבן שלא חטאו. יש לכם במבנה שלכם, ב-DNA שלכם, מקום שבו גנוזה התחייה שלכם. זה טוב ורע וטוב. אין זאת, שימו לב, שישנם שלושה בתי מקדש, אלא כולם בית אחד. בית המקדש השני והשלישי אינם בית חדש, אלא הבית הראשון שנבנה מחדש, כי יש בתוכו חורבן וידיעה איך יוצאים מן החורבן, ועל דרך זה היא תחיית המתים. אין פירוש הדבר שיבראו גופים חדשים, אלא הם ייבנו מעצם לוז, שהיא עצם הגוף שנשארה שבה אין חורבן. וזה נוגע לאיש ישראל בכלל, שאין לשום גוי מצד עצמו שום שליטה עליו. מילים שאסור לי להגיד, אם הרבי מלובביץ' לא היה אומר אותם, לא הייתי אומרת. יתרה מזו, לא בלבד שאין לגוי שליטה על יהודי, אלא להבדיל לבית דין ופמליה של מעלה, אין כביכול שליטה על יהודי. ותמיד יש בו כוחות להיבנות שוב מחדש, כי זה גנוז ברעיון של בניית המקדש. איזה יופי. את מבינה מה זה המקום ינחם אותך? איזה מקום? המשכן, המקדש, הוא בא כנחמה אחרי אבל מאוד מאוד גדול. מה מנחם במקום הזה? למה אחרי שהעם מתאבל ואיבד הכל, 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 בחטא העגל, את התמימות שלו, את התקווה שלו, את האמונה שלו? כי יש בך מקום לא נגוע, ולא משנה מה איבדת בחיים, ולא משנה שאנחנו עומדים השבוע לקבור את מתינו ולא מבינים מה זה ועל מה זה הגזרה האיומה והנוראה הזו. במטמוניות הכלכלות מתחת לאדמה, אי שם עמוק בתוך תוכנו, יש כל כך הרבה מקום לבנייה מחודשת של המקדש. המקום היפה הזה שקוראים לו משכן, מתפרק כמוך, אני על הקרשים, גם הוא, קרשים מפורקים שמתפזרים, שהולכים ממקום למקום, ויש בהם כזה פוטנציאל בנייה מדהים. אומר הקדוש ברוך הוא, עשו לי קיטון אחד ואדור ביניכם. תעשו לי מקום קטן קטן ותכניסו לתוכו אדר ואדור ביניכם. וכשאני נכנס למקום המצומצם שלך, את פתאום נזכרת, היי, יש בי במטמוניות הכלכלות ארון גנוז ויופי גנוז שיכול להתעורר. עוד מעט. אז הסוד הגדול של המקום שמנחם אותנו זה הצמצום, וכמו שאני תמיד מאוד מאוד אוהבת ללמד אתכם, שדווקא בתוך צמצום מגלים את מה שקורא לו הרב דן האוזר החכם דדליין. אם הייתי קולטת שלאימא שלי יש דדליין, ולא היה לה, היא הייתה בת על מוות, זאת אומרת, מה? השבוע אמרתי לעצמי, אני לא אוכל את האוכל שלה יותר, זה מה שקוראים חז"ל, הגירסא דינקותא שלי, הלעיסה הילדותית שלי. אם הייתי מבינה שאימא מוגבלת, ושזמני איתה מוגבל, איזה דדליין מהמם זה היה? אומר הקדוש ברוך הוא, זלזלתם בי. לפני שהיה משכן, חטאתם בעגל, כי השם כל הזמן פה, והוא תמיד יהיה פה, ולא משנה. זה לא פשוט. הנוכחות שלי מוגבלת בזמן, במקום. האם תנצלו את זה? האם תגידו מילים טובות? האם תעשו כל מה שאתם יכולים? נקרא את המילים היפהפיות של הרב דן האוזר בספר על קצה בעונות ההוויה לתורה י' בליקוטי מוהר"ן, שמדברת על בית כצמצום. וכשהוא בבחינת בית, כשהקדוש ברוך הוא נקרא בית, כדי נתייקר שמי אילאה, זה כאילו הכי גשמי, כי אברהם קרא לקדוש ברוך הוא הר, ויצחק קרא לו שדה, זה מרחבים, ויעקב קורא לו בית, זה משהו שגויים גם יכולים להבין, ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אז מה גדול? גדול השם הוא מעולל מאוד. כלומר, מתי גדול השם? כשהוא מעולל מאוד מסתרה דמותה. כי טוב מאוד זה המוות. אני אנסה להסביר. המילה מאוד היא מצמצמת. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, מאוד חזל אומרים, זה המוות. אומר הרב דן האוזר, כשמסתיימת מלאכת הבריאה, הקדוש ברוך הוא מסכם את מעשיו במילים, והנה טוב מאוד, וחזל אומרים מאוד, זה מלאך המוות. מה זה טוב מאוד? אומר הרב דן האוזר, אדם יכול לחיות חיים טובים, יפים, נעימים, ובכל זאת השאלה הגדולה שמרחפת מעל כל החיים ושמה תחתם סימן שאלה, היא שאלת המוות. מה נשאר ממני? האם מול הרק שאחרי החיים מצדיקים את עצמם? והנה דווקא המוות, קשה ורע ככל שיהיה, הוא זה שמדרבן את האדם להפוך את הטוב להיות טוב מאוד, כי בזמן הקצוב שהמוות נותן לאדם, הוא צריך לרצות מאוד במשהו על מנת לעשותו. הקדוש ברוך הוא רוצה שכך תהיה מערכת היחסים עם האדם. מערכת יחסים של בית, דירה בתחתונים. זאת אומרת, ממש מקום ארכיטקטוני מוגבל. כדי שהאדם יבחר בקדוש ברוך הוא וירצה בו מאוד. כשהוא יודע שעכשיו זאת קרבה מוגבלת, עכשיו זה זמן שאם אני לא אנצל אותו, אז מה יהיה? הקמת בית של גבר ואישה מושתתת על בחירה שמצמצמת מאוד. רק אישה אחת? רק איש אחד? בכל בחירה, צמצום האפשרויות הוא התנאי להעמיק את הקשר עם מה שבכל זאת נבחר. וסליחה שאני נוחתת, חתונמי. מה קורה בחתונמי? ותודה ליעל חתונמי שניחמה אותי כל כך יפה. מה קורה בחתונמי? בוחרים לכם. הצמצום הזה. פתאום זה מה יש וזהו, ואני מחויבת בחוזה, שככל הנראה מבהיל הרבה יותר מאשר כתובה בדור הזה. ואין מה לעשות. אני אעשה מה שאני יכולה להסתדר עם המוגבל הזה או המוגבלת הזו. המקום המוגבל מנחם אותנו, מנחם אתכם. ולכן בניית המשכן היא מקום להכניס אלוקות לתוך צמצום. והצמצום יכול לתת לנו את ההבנה שאין זמן, יש dead line. ואם לא ננצל אותו עד הסוף, כל כך חבל. אני רוצה שנפתח את הספר השני, הספר של פרשת שקלים, שקוראים לו בין שאר אבלי ציון וירושלים. מה זה מחצית השקל? מחצית השקל, אומר רב מוישה שפירא, זכר צדיק לברכה, זאת ההבנה שגם כשהכל נראה לך כל כך שבור, אתה רק במחצית הסיפור. והסיפור השלם עוד יתגלה. כשאתה לוקח שקל, אומר רב מוישה, יש לו תמיד שני צדדים. שני צדדים למטבע, נכון? ומרדכי היהודי הוציא מטבע. מצד אחד רואים שק ואפר, את מרדכי בשק ואפר, מצד שני רואים את מרדכי על הסוס. גם אברהם אבינו הוציא מטבע, חז"ל מספרים. מצד אחד, בחצי השקל הראשון, רואים שני זקנים, ומהצד השני רואים צעיר וצעירה, כי זה מה שקרה לאברהם ושרה. אל תתקעו במחצית הסיפור. אדר הוא החודש השבור ביותר, אומר מהר"ל, ובדיוק בחצי השנה, שישה חודשים מתשרי, שישה חודשים מאלול, הרוחניות שבורה כל כך, שם מגיע עמלק אל החצי השבור הזה. איך יוצאים מהשבר? מזכירים לעצמנו את העוצמות והיופי והערך המשגע שיש לעם הזה. בואו נראה את המילים היפהפיות של רב מוישה שפירא על מחצית השקל. וכך הוא כותב. עם ישראל היה נותן את מחצית השקל כדי להקדים את שקלנו לשקליו של המן. המן זה איראן, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. המן נותן 10,000 כיכר כסף לאחשוורוש, מקבל כדי להשמיד אותנו. אומר רב מוישה, המחירה הזו לאיראן של העם שלנו מעולם לא בוטלה. האיגרות השניות שיצאו אחר כך לבטל את האיגרות הראשונות במגילת אסתר, שבהם כתוב להשמיד אותנו, האיגרות השניות רק הרשו לנו להגן על עצמנו, להיקהל ולעמוד על נפשנו, אבל המחירה לא בוטלה. לא מלכי פרס ומדי ולא המלכים שבאו אחריהם בפרס שינו את דבר המלך. המחירה שלנו קיימת, ולכן האויב הענקי שלנו היום הוא איראן. אני אתן תמורתם, אומר המן, ואז באמת הם לא יהיו שווים כלום. ערכם פחות ממה שאני משלם עבורם. למלך אין שווי להניחם. למה? הוא צודק. האיום האיראני הוא האיום הכי ממשי שיש היום. כי אין מישהו שיודע לדבר לשון הרע יותר טוב מהמן. והוא אומר את הבוקס בבטן של כולנו. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. כל היום הם רבים. כל היום. לפני המלחמה, אחרי המלחמה, לפני ההלוויה, אחרי ההלוויה. יש להם רגעים מאוד מאוד מעטים של אחדות. מגיע מחצית השקל. ואומר, אולי במערכת הערך של השוק אנחנו חסרי ערך, כבר נמכרנו, כמו שאומר המן, אבל הדבר היחיד שיציל אותנו הוא אם נעבור למערכת הערכים של העם הזה. מערכת ששם הערך הוא אש. כי כשאנחנו נתונים תחת אש, כל אחד מוכן לתת את נפשו בעד רעהו. כתוב שכשמשה רבנו מתקשה במחצית השקל, לא יודע בדיוק איך הוא נראה, מראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש. מה זה התקשה במחצית השקל? מה, לא ראית מטבע בחיים שלך? מלא נתקשה משה במעשה המנורה. זה מסובך לבנות מנורה. אבל מה זה נתקשה במחצית השקל? אומרים חז"ל, הוא לא מצליח להבין איך מחפרים על חטא כל כך גדול כמו חטא העגל, כשמביאים חצי שקל. את זה הוא לא מבין. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, העם הזה, כשהוא נותן, הוא אש. הוא נותן את כל הנשמה ואת כל הלב, והוא ייתן חצי מעצמו, והוא ייתן חצי מעצמו. וברגעי משבר של אמת, העם הזה מבין שהוא מאוחד בצורה ששום לשון הרע של המן לא יכול להפיל אותו. כי כשהיא לפתע צריכה שמישהו ישכב בבוץ בתוך שוחה, לא תאמינו איך הם מופיעים כמו רקפות בין הסלעים. אני רוצה לומר את הסגולה של השבת הזאת, שבת שקלים. בעל חידושי הרים כותב שבהדלקת הנרות של שבת שקלים יכול אדם להתפלל על תפילות כל השנה שיתקבלו. זאת סגולה מיוחדת לשבת שקלים. ולמה? כי במחצית השקל היו קונים את קורבנות הציבור. קורבנות הציבור היו התקשורת בינינו לבין השמיים, וכשבטלו הקורבנות נשארו התפילות. נשלמה פרים שפתנו. כשהיו קונים, נותנים כסף לקורבנות, היו מקדישים איזשהו מאמץ, לוקחים מאיתנו משהו כדי לשפר את התפילה. מה שנעשה בערב שבת הזה ליד הנרות, אנחנו נתפלל על התפילה. קוראים לזה תפילה על התפילה. אנחנו נקדיש, נתרום מזמננו את כל מה שיש בנו, שזה מחצית בתפילה, כי תפילה תמיד עושה מחצה, חז"ל אומרים. מה שלא תתני ותשקיעי בתפילה, התפילה הכי מושלמת שלך היא 50%. ובצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. לתוך התפילה שלך מלמטה מגיע הקדוש ברוך הוא, ואני אקרא עוד שתי מילים על הבין שאר אבלי ציון וירושלים, מפני שהבינות הזאת, הבינוניות הזאת של ההבנה שאני חצי, היא מה שמציל אותנו מאיראן. השבת הזאת צריכה להיות שבת של אחדות, שבת של אהבה, שבת שאנחנו לא מדברים לשון הרע על אף יהודי בעולם. אני אקרא את המילים המקסימות של הפרי צדיק על שבת שקלים. בקריאת פרשת שקלים, לכל אחד מישראל יש חשק ורצון לתת משהו בפועל. הרי לא באמת נתנו שקלים בפרשת שקלים, נתנו אותם רק בראש חודש ניסן. אז מה עושים? מעוררים את החשק, מכריזים על השקלים. ואם היה מקדש, בוודאי היה כל אחד מישראל מוציא כמה הוצאות להביא את שקלו לירושלים. ומהחשק הזה בפרשת שקלים נעשה שקלים של אש שמאחדים בין ישראל, שאהבתם רשפיה רשפי אש שלהבת יה, ומים רבים. זה הגויים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונהרות של אנטישמיות לא ישטפוה, מפני שיש בינינו אהבת ישראל ואהבת השם שהיא כמו אש. ובאמת באמת, עם כל המחלוקות שלנו, אף אחד לא יוכל לחבות אותה. כמה חבל שזה קורה בהלוויות כאובות, בזמנים כל כך קשים. זה בין אבלי ציון וירושלים, שזה שבת שקלים. ואני רוצה לומר משהו על שקלים ועל צדקה. כשקורה משהו כזה, כמו רצח, מרעיד את כל העולם, של שירי ביבס ושני ילדיה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כשמת לך חלילה מישהו קרוב, צדקה, מהר. כי כולנו חס ושלום בסכנה. אני קוראת איתכם את המילים הכי יפות בעולם לפרשת שקלים, הספר השני שנפתח השבת, אור החיים הקדוש. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. כי בא הכתוב לגלות נסתרות להשם, שיעשה בעולמו דבר שכל רואה יטמע, בהילקח איש צדיק וישר קודם זמנו המתחייב, כמתחייב לאנשי דמים ומרמה. על מה ולמה קוברים עם הצעירה, שעושה הכל כדי להיות מקום, משכן, יריעות, סמיכה כזאת שעוטפת את ילדיה מפני רוע העולם? זה מעורר שאלות, אומר האור החיים הקדוש, כשאתה לוקח אנשים שהם בראשית חייהם, תינוקות ג'ינג'ים קטנים, כי תישא את ראש בני ישראל, הם בראשית חייהם, הם צעירים, זה לא זמנה שלהם הצעירה הזאת למות, ושל כל כך הרבה צעירים שנהרגו במלחמה הזאת, אז למה עשית את זה? ובא כתוב לגלות נסתרות להשם, שיעשה בעולמו דבר שכל רואה יטמע, בהילקח איש צדיק בחצי ימיו, בראשית ימיו, ויבהילו רעיוני האדם לחשוב אחד משני דברים. כשזה קורה, אנחנו לא יכולים להימנע מלחשוב אחד משני דברים. או יכחיש בר מינן עושר הצדיקים, כי אין טוב בעמל האלוהי. לא שווה להיות בן אדם טוב. בשביל מה? יאללה. להיות בן אדם צדיק וטוב שלא חטא. או יחשוב שזה האיש אין מצפונו כנגלה ממנו. זאת אומרת, צפון בהם חס ושלום, במי שמת כזה מוות, כנראה הוא רע. על כן אמר, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. חברים יקרים, אומר האור החיים הקדוש, כשתראו מיטה משונה של ילדים בראשית חייהם, של חיילים בראשית חייהם, לפקודיהם, זה בגלל שמשהו נפקד וחסר בכולנו. אנחנו נפקדים, אנחנו חסרים. והאנשים האלה הם אשכול הכופר. אנחנו שקולים מהם כי הם כופר נפשנו. והם נפקדים מכאן בגלל חיסרון שיש בנו. ואמר השם, כי לצד שהדור הוא הגורם להילקח צדיקים בראשית חייהם, לזה צריך כל איש ישראל לתת כופר נפש הצדיק שמת בעדו. זה אנשים שמתו בעדנו ובמקומנו. ואיך יעשה את זה? כל אחד ייתן צדקה, כי מפני הרעה שלנו נאסף הצדיק. ולכן ייתנו מחצית השקל צדקה, כופר נפשם. וואו, זאת אומרת, מחצית השקל הזו היא גם האחדות של כולנו, והיא גם החיוב של כולנו להבין שאם אנחנו רואים אנשים נקטפים בראשית דרכם, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, אנחנו כאן אלה שחסרים, אנחנו צריכים לתת צדקה. שבת שקלים. והספר השלישי שנפתח השבת, זה הספר של מי שמי 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 ש, הספר שקורא על ראש חודש, ומה, איך אני אצליח לשמוח, מה זה הדבר הזה, אם יגידו לי לשמוח אז אני אשמח, מה זה מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. השבוע כולנו נורא נורא שמחנו עם שלי שם טוב המתוקה הזאת שקיבלה את הבן של העומר בחזרה, והלב שלנו נגמר כי התבשרנו על המוות הבטוח והזיהוי של שירי כפיר ואריאל. אז אנשים, בן אדם מחפש הרבה יותר מאשר משמעות, האדם מחפש משמעת. איזושהי הלכה, לאו דווקא דתית, שתגיד לו איך מתנהגים ברגעים כאלה של שמחה ושל עצבות מאוד מאוד גדולה. אז אנשים הוציאו מספר ההלכה את הסמיכות שבין יום הזיכרון לבין יום העצמאות, ואמרו, יו, אותו דבר, כאן מוות, כאן חיים, זה המעבר. אבל הספרות ההלכתית היהודית עושה את זה בצורה הרבה יותר חכמה, ומביאה את הלימוד על האדר בתוך הלימוד על האבל. וזה יהיה במסכת תענית. אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. שימו לב, יש כאן לימוד מהמם לזמן שלנו. מה אני עושה עם הראש חודש הזה שנכנס לי פה בפתח וליבי בא לעימי? מה אנחנו עושים עם הצירוף הזה? קודם כל זה צירוף טבעי. הציווי על שמחת האדר יופיע בציווי על אבלות אב במסכת תענית, שהיא לא מסכת שמחה. וההלכה מגיעה עם המילה הכי יפה בעולם שמופיעה בפרשה שלנו ובפרשה הבאה, מרבין. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, ומשה רבנו רואה שמרבים העם להביא תרומות ועוד ונותנים ונותנים. בואו נלמד את ארבע הסודות היפהפיים של המילה המשגעת מרבין, ואנחנו נלמד דרכם את כל סודות הנחמה והשמחה. קדימה, זה הספר האחרון, תתעזרו בעוד טיפה סבלנות. מרבין, פירוש מספר אחד. מה אפשר להרבות? רק משהו שיש, נכון? מרבין בשמחה. אי אפשר להרבות משהו שלא קיים. כשאת מרבה משהו שלא קיים, זה כמו להגדיל מינוס. להגדיל מינוס זה משהו שהולך וקטן במציאות, הפרנסה שלך. חזל מבקשים שנחפש טוב טוב בסדקים ובחורים, הכנה לפסח בנות. מה יש איתך בבית? אין איתי כלום. יש לך איזשהו אסוך שמן שממנו אפשר להרבות בשמחה. יש בוודאי איזה משהו אחד. השבוע ציינו את פטירתה של ניצולת השואה הכי מבוגרת, בת 113 היא הייתה, בארץ, ושאלו אותה, תגידי, מה החזיק אותך? והיא אמרה שני דברים, והיא עברה שואה כזאת קשה, בקלות היא יכלה להרבות את העין, ולהפוך מינוס למינוס של מינוס של מינוס. היא אמרה שני דברים, הילדים והנכדים והנינים המדהימים שלי, ואכלתי המון שוקולד מריר. זה הרי סיפור משגע. היא יכולה להיות רק מרירה, והיא יכולה להיות שוקולד מריר. מה היא תעשה אם היא תסתכל לאחור כל השושלת של המחוקה? ניצולה יחידה מהשואה. אז מה היא תראה? ילד שמשמח אותה. נין שהוא נקמה על כל מה שאין לה. מרבין זאת בשורה נהדרת. למה? כי זה אומר שתמיד במתמוניות הכלכלות יש טוב ורע וטוב. תמיד, אם הוא היה שם, הוא גם ישנו שם והוא גם יהיה שם. וזה כל כך יפה, כי הדס לבנשטרן המהממת שהתאלמנה מבעלה הרב אלישע לבנשטרן, אמרה לי שרק דבר אחד ניחם אותה, כשרב צדיק בא ואמר לה מה המשמעות של המילה אלמנה. שימו לב, מה זה אלמנה? הוא אומר, שלא נדע, הוא אומר, המילה במקורה היא בתורה, והיא מדברת מישהי שלא מונים אותה ולא סופרים אותה. אל מונים. היא לא נחשבת, היא לא נספרת, אלמנה. אבל המשנה המעשית, תבקש להרים ראש, כי תישא את ראש, ולהביט לעתיד. המשנה מלמדת שכתובתה של האלמנה, מנה. כתובה של אישה רגילה, קלה חדשה, זה שתי מנה. אלמנה זה אלמנה. כשהיא תתחתן עוד פעם, פעם שנייה, היא תקבל רק מנה אחד. בגמרא מציעים שלא רק שזה הסכום שתקנו חכמים לכתובת אלמנה, אלא כל שמה של האלמנה רומז לאותו מנה. מהי אלמנה? על שם מנה. הדרוש הלשוני של הגמרא הוא לא רק חידוש, הוא גם היפוך לשוני של המשמעות המקורית. חכמים מטעינים את המושג אלמנה, שאף אחד לא סופר אותה, על מונה, במבט כלפי העתיד. לא עוד אלמנה שנותרה ללא הקשר משפחתי בעקבות מות בעלה, אלא זו שעתידה להינשא לאחר ולקבל ממנו כתובה בסך מנה. זה הרב אחיה בן פזי, הרב של אופרה המדהים. כמה זה יפה, למה? כי הוא לקח את המושג הנוראי, לא על אף אחת מבנות ישראל, אלמנה, ומה עשה לו? מרבין. אפשר לעשות מרבין למושג הזה? מסתבר שכן. המשמעות הראשונה המנחמת של מרבין, יש לך, אחרת לא היו אומרים לך מרבין. שתיים, מרבים רק שמחה. צער הוא סטטי. לא כתוב מרבים בצער בחודש אב. הצער הוא סטטי, זאת אומרת שאי אפשר להמעיט בערכו. אל תגידו לא נורא, זה אמא שלך, פי 87, די, וואי. ויקח המתה, וואלי, יום אחד אני אעשה לכם שיעור על נחמה, הרגתם אותי. לא, באמת, ואני רוצה לאחל שלא תוסיפו להסביר לי את הפירוש הלא תוסיפו לדאבה עוד, עוד. בסדר? אם את יכולה, עד שאני רואה אותך כבר קמה והולכת, תודה להשם, את גם עומדת לידי שעתיים ומסבירה לי למה את כן אומרת ולא תוסיפו לדאבה עוד, או לא אומרת ולא תוסיפו לדאבה עוד. לכי לבית שלך. על כך בשיעור נפרד. הצער הוא סטטי. אנחנו לא יכולים להמעיט מערכו. הוא כואב. אסור גם להגדיל אותו. תשמעו, הוא עומד בחדר, אומר רבי נחמן, ואת מחליטה במה את מקיפה אותו. איך את משנה את מקומו. הוא כאן, המראה השחורה כאן, רבי נחמן היה מאוד ריאליסט. הוא לא אמר אין עצבות בעולם כלל. אין ייאוש מהעצבות שנמצאת כאן. כלל, כי אפשר לשנות את הכלל שמסביב, ואז זה הופך פרט בתוך הכלל הגדול. אז אסור להוסיף באבלות חס וחלילה, ואת הצער הסטטי מאוד אפשר להקיף ביותר שמחה או בפחות שמחה, וזה לפי החודש. זה הפירוש השני של מרבין. פירוש שלישי, מרבין ושמחה. מרבין זה פועל יוצא, כמו מאכילים, מלבישים, מטפחים. אבל לא יכול לשמוח. אבל כשהוא מצליח להרבות שמחה למישהו אחר, עם ישראל לא היה יכול לשמוח אחרי חטא העגל והמגפה הגדולה שהייתה בהם ומתו. אבל הם יכלו פתאום לתת למישהו אחר משהו. תרומה, מחצית שקל. וזה עושה כזאת שמחה. כשהגיעו אליי המנחמות, זה היה נורא, כי איך אני שונאת לצייר אנשים, וכולם עכשיו בצער ממני. אבל כשראיתי כמה הם שמחו לבוא, וכל אחת לתת לי את נדבת ליבה, אמרתי, הנה, הצלחתי לשמח אותם. הצלחתי לגרום להם לתת לי משהו. וזה כל כך שמח את כל הצדיקות האלה. אז מה עם אותי? זה... לא תוסיפו לדאבה עוד. מה? לעילוי נשמת תרצה בת מסעודה ולעינוי נשמתי. והכי חשוב, הפירוש הרביעי והאחרון. אז הראשון, מה אמרנו? מרבין בשמחה כי היא ישנה, תחפשי אותה, שוקולד מריר, הנכדים שלך. המרבין השני הוא רק שמחה, מרבים וממיתים, צער וסטטי כמו אבן באמצע הבית, השאלה במה תקיפו אותו. הפירוש השלישי, מרבים למי שהוא אחר, שמחה, וממילא אתם תהיו שמחים. והפירוש הרביעי, אם ההלכה אומרת, מי שנכנס אב ממעטי, מי שנכנס אדר מרבין, זה בידיים שלנו. אומר שלמה המלך הדיכאוני, וראיתי את כל המעשה הנעשה תחת השמש, והנה הכל הבל. מצוין. אם אתה רואה את המעשה שנעשה, וכולך פסיבי, אז הכל הבל. אתה כל כך צודק. הכל מת בסוף. אז בשביל מה לחיות? אבל שמחה, תבקש שאתה תעשה. לשמחה, מה זו עושה? ומה זו עושה? הפועל שמופיע הכי הרבה בפרשות תרומה תצווה ויקל פיקודי, זה השורש עין, סין והי. שמחה זאת עבודה. אומר הרב דסלר, זכר צדיק לברכה, והשמחה בראש חודש אדר, עבודה גדולה היא, ומתחילין בראש חודש לגודל העבודה הנדרשת. זאת עבודה קשה, או תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, או עבדו את השם בשמחה, או המילים של הרמב״ם בהלכות לולב, והשמחה שישמח האדם במצווה, עבודה גדולה היא. חברים, אתם צריכים לעשות מעשה כדי שתגיע השמחה. בריא מזלן של ישראל, יש לכם יכולת בריאה. יכולת לברוא מזל באמצעות מעשים של שמחה. אל תחכו לשמחה שתציף אתכם בראש חודש אדר, היא רק עושה מי שנכנס והיא עומדת בדלת. כתוב במדרש המשגע של פרשת תרומה, אני ישנה וליבי ער, אני ישנה לי מן הגאולה, אני כבר לא מאמינה שתבוא גאולה, והקדוש ברוך הוא מרתיק עליי, מרתיק בטף, מתרפק, דופק, ואומר, פתחי לי רעייתי שראשי נמלה טל, הרי לא תעזבי אותי בחוץ. אני בא ביתה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עומד כאן, ואני לא יכול לעשות יותר מאשר להיכנס. האם תעשי מעשה שיכניס אותי הביתה? איזה מעשה, ימימה? לשמחה, מה זו עושה? איך נכניס את השמחה לבית שלנו? ורבי נחמן, המתוק והחמוד והנהדר, יאמר שכל מה שהקדוש ברוך הוא מבקש, זה מי שקטן, מי שזה בשנייה ש... מי שנכנס אדר, בשנייה שנכנס אדר, יום חמישי בערב, את עושה העתקה קטנה ממקומך. את מזיזה אותך במילימטר של שמחה. אנחנו נלמד עוד מעט את כל סודות השמחה שנמצאים בתוך הבית הזה, הנהדר הזה שקוראים לו המשכן. ובואו נלמד את הסיפור הכי יפה של רבי נחמן, ככה כמו שאנחנו לומדות. הצדיק שנפל עליו עצבות, נפל עליו, הוא פסיבי, הוא רואה את המעשה שנעשה תחת השמש, כמו כל החכמים, כמו שלמה המלך, הוא אומר, בונה, העולם רע, החיים רעים, לא רוצה לחיות, אז נופלת עליו עצבות. שימו לב, ידוע שעצבות היא מידה מגונה מאוד. חידוש, לעמוד ולהצדיע לרבי נחמן. עצב זה מידה. את היית חושבת שכעס זו מידה, סבלנות זו מידה, ועצב זו עובדה. לא. עצבות היא מידה, מידה שאפשר להיפטר ממנה. ידוע שעצבות היא מידה מגונה מאוד, וצריך להתרחק ממנה מאוד, וראוי לחיות ולהרים עצמו. פרשת תרומה אומרת, תתרוממי, קומי, עכשיו את עושה מעשה קטן, משחד קטן, והופכת את כל הצער הנורא של חטא העגל, שאי אפשר לתאר את הייאוש של החטא הזה. כי ידוע שכל תנועה והעתקה שאדם מניע ומעתיק עצמו יקרה מאוד בעיני השם, אפילו הוא מניע עצמו רק כחוט השערה, כי מחמת שהאדם הוא בגוף בעולם העשייה, כל תנועה והעתקה קשה עליו מאוד. שימו לב, רבי נחמן ידבר על תנועה ועל העתקה. את חושבת שמעשה שיביא לי שמחה זה תנועה חדשה שעוד לא עשיתי אף פעם? לפעמים העתקה, אני קמה עוד בוקר, מעתיקה את עצמי של אתמול, מחייכת עוד בוקר, מכינה ומבשלת עוד שבת, מעתיקה, מעתיקה את עצמי, עושה שוב אותה פעולה. אפילו שלא השתנה כלום במציאות, זאת תנועה, כי המציאות היא סטטית, הצער הוא סטטי, את זזת, נכון? אז עשית המון. מעשה בצדיק אחד שנפל עליו עצבות וכבדות גדול, והעצבות והכבדות כשמתגברת על צדיק היא קשה מאוד. למה? כי צדיקים הם פרפקציוניסטים, רוצים הכל מושלם, רוצים הכל כמו שלמה המלך, ונפל עליו עצבות וכבדות כל כך עד שלא היה אפשר לו לזוז ממקומו ממש, ורצה לשמח עצמו ולהרים עצמו, ולא היה אפשר לו בשום דבר להרים עצמו, כי בכל דבר שרצה לשמח עצמו מצא לו הבעל דבר, היצר הרע בתוכו, עצבות, והתחיל לשמח עצמו בשמחת שלא עשה ניגוי. בחנות פעם התביישתי ללמד את הסיפור הזה, להגיד שלא עשה ניגוי, שלא עשה ניגוי, תראי איזה שמחה תהיה לך. היום לא צריך להסביר, העם הזה שבחיים לא ירצח תינוקות בכוונה, ירצח נשים צעירות בכוונה יתעלל בגופות, בכוונה יספסר במסחר בגופות, בכוונה איכסה. ברוך שלא עשני גוי, איזה יהודי יעשה דבר כזה? והוא מתחיל להגיד שלא עשני גוי, ושמחתו גדלה מאוד, והיא שמחה שאין עליה עצבות, כי היא משמח את עצמו בדבר שהוא עצמו עשה. אפשר למצוא על זה עצבות, כי יימצא חסרונות בכל דבר שהוא עשה. אבל שלא עשני גוי, הוא רק מהשם יתברך. ואיך אפשר למצוא חיסרון בזו השמחה, מאחר שהוא רק מעשה השם יתברך? מה רוצה רבי נחמן לומר? הוא כמובן ציני. אין לך שום דבר אחר לשמוח בו, רק שאתה לא גוי. אין לך איזה משהו מעשי לשמוח בו. הוא שוב פסיבי מאוד. הוא מחפש משהו שעשו בשבילו. ועדיין, כשהוא מבין שאם הוא יעתיק את עצמו, ויגיד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה ברכת השחר, בחיית, לא עשית שום דבר יוצא דופן, אני מעתיק אותי, מעתיק אותי, מעתיק אותי, מעתיק אותי. ופתאום הוא רואה שהוא מרחף למעלה, התחיל לשמוח ולהרים עצמו, עד שבא לשמחה גדולה שהיה למשה רבנו בעת שעלה לקבל את הלוחות, קוראים לזה שמחת עולם על ראשם. וכשהרים את עצמו פרח בעולמות עליונים, ואחר כך הביט בעצמו וראה שהוא רחוק מאוד מהמקום שהיה בתחילה, והיה לו צער גדול, כי היה סבור שיפול לאיזה מקום אחר, והתמהו עליו שנעלם פתאום. קוראים לזה בפסיכולוגיה רווח משני. כבר התרגלת לדיכאון שלך, מדוקת כי את רווקה, כי את נשואה, כי יש לך מלא ילדים, מה לא זה, מה יהיה כשתהיה שמחה? כבר לא יזהו אותך. מה הלוגו שלך? את הדיכאונית הלא נשואה, את הדיכאונית שקשה לה לגדל את הילדים, את הדיכאונית שאין לה פרנסה, את הדיכאונית שהיא עם בעיות משקל, או לא יודעת מה. מה יהיה? עכשיו את שמחה, לא ימצאו אותך. והצדיק, השמחה התחילה לפסוק, כי לשמחה יש גבול שמתחיל את עצמה ומסיימת את עצמה. איזה מזל, כי אז את שמחה מאוד, כי את יודעת ש... כל שמחה מסתיימת בסוף. ואז הוא נשפל מעט מעט, וכשחזר למקום שפרח משם, לא חזר תחילה למקומו הראשון, רק ירד מיד למטה ממקום שפרח לשם, והיה פליאה גדולה שמצא את עצמו במקום הראשון, והביט בעצמו, וראה שהיה היכן שהיה קודם, ולא נעתק ממקומו כלל, ואולי רק כחוט השערה, והיה תמיהה גדולה בעיניו שבעולמות פרח כל כך, וכאן למטה לא נעתק בכלל. והראו לו שכל כך יקר בעיני השם, תנועה קטנה והעתקה קטנה, שאדם מעתיק את עצמו בזה העולם אפילו פחות מחוט השערה. ברגע ששמחת קצת, ימימה, מה עכשיו אני אלך לקנות לי סמלה, אני אשמח 10 דקות, את יודעת מה זה? את יודעת, ההתרוממות הזאת של התרומה שתרמת לעצמך, תרמת לך שמחה של רגע, את העתקת את עצמך במילימטר, שאת לא רואה אותו פה, כי גוף זה דבר שמאוד קשה להזיז, מאוד. אבל אם היית רואה למעלה, כמו בקנה מידה של מפה, איך נקודה קטנה באת לספו, היא מרחק אדיר שם, כמה יקרה כל תנועה של שמחה, של גוף כבד מבשורות רעות, מאיש מגויס, מצער, מילד. עשית את זה? איזה מעתיקנית את. איזה אישה מדהימה שאת ומופלאה. אני אומר לכם את הסודות של השמחה. אנחנו נרפרף אותם בזריזי זריזות. הסוד הראשון, בכניסה לבית, מי שנכנס, רב שלמה זלמן אוירבך היה ממש עושה שלט ותולה אותו בכניסה ושם אותו על הריבוע הלבן שיש מול הדלת זכר לחורבן. מי שנכנס, האדר מרבין בשמחה. ככה ממש שניכנס לבית ונראה את הציווי הזה, לא להיכנס בפנים חשוכות, כי את משפיעה על כל הבית כולו בווייב, באווירה שבה את נכנסת הביתה. את עושה כניסה, מי שנכנס,
אדר מרבין בשמחה, בראש חודש אדר, יום חמישי בערב, לפני שאת נכנסת הבית, ואם את בבית, את יוצאת, עומדת מול הדלת ואומרת, לאיזה בית אני עכשיו נכנסת? שמח, מלא בטוב, או בית שכולם במסכים וכולם מדוכאים, אני עכשיו אעשה תנועה באוויר, כמו שאומר רבי נחמן, ואסובב את כל הבית, כשגם המראה השחורה שנמצאת וסטטית, תזוז פתאום, על כורחה, חוטפים אותה לתוך מעגל הנחמה ומעגל השמחה. והנוסחאות שיש במשכן לשמחה, אנחנו נהיה כל, בעזרת השם, עד פורים בפקולטה למדעי השמחה, אבל בואו נלמד את סודות השמחה. הארון שיש במשכן, שזאת התורה, מיום שחרב בית המקדש ולקדוש ברוך הוא אין מקום, יש לו רק דלת אמות של הלכה, מקום מאוד מוגבל שמבטא אותו ושאפשר לפגוש אותו שם, וזה לימוד התורה. ואומר התנחומה שהמשכן היה מעצי שיטים והארון היה מעצי שיטים. אומר הרבי שרשי מביא את התנחומה הזה על עצי השיטים ששתל יעקב במצרים, כדי שהעבדים יוכלו להביט בהם ולהגיד יום אחד יהיה לי בית, יום אחד יהיה לי בית. התנחומה הזה הוא נחמה, אומר הרבי מלובביץ', והנחמה שיש לנו זה הבית של הקדוש ברוך הוא שקוראים לו תורה. תלמדי משהו ואיך הנשמה שלך פתאום תקפוץ. במשכן יש שולחן, אומר הרב עובדיה יוסף, בראש חודש לאכול ארוחה בשרית, חמישי בערב, חמישי ביום. אני לא מרשה דיאטות בחודש אדר, אדר זה אין דיאטות רצח, אני תמיד אומרת. שולחן זה אוכל טעים, אוכל ארוך, לכו לבית קפה, למסעדה. המזבח. המזבח זו תפילה. אנחנו נלמד את המהר"ל בעזרת השם בשבועות הבאים, שאומר שבחודש אדר התפילות נראות כמו קרניים של הילד שמתפצלות. התפילה שאת מתחילה לומר מיום שישי בבוקר עד לחג הפורים, פרק כף ב' בתהילים שנלמד אותו מילה במילה בעזרת השם בשבוע הבא, למנצח, למעצח על הילד השחר. וחז"ל אומרים שמא' באדר, יום שישי, שבת, שבת, ועד לזין באדר, פטירת משה רבנו, בשבוע הבא, יש ציפורים בכותל, רק שבוע בשנה, קוראים להם סיסי החומות, והם לוקחות את כל התפילות שעם ישראל אומר מאלף באדר ועד זין באדר, ומעלות אותם למעלה. זה המזבח. ואל תשכחו את התפילה של ערב שבת, על כל תפילות השנה שהתקבלו, זה לשבת שקלים. מזבח הנחושת הוא סוד נוסף של שמחה. מזבח הנחושת הוא מחוץ לעזרה, למשכן. למה? דיבורים נחושים של חוצפה וכעסנות והנמחה מחוץ לבית. אל תמלאו את המשכן שלכם במילים של מצח נחושה ושל חוצפה ושל הנמחת הבריות. מנורה, מנורה זה לעבוד על מאור הפנים שלנו. אנחנו נלמד בעזרת השם בשבועות הבאים על מאור הפנים, כי על ידי שמחה שיש על פני האדם יכול להחיות אדם אחר ממש, כך אומר רבי נתן מברסלב, כי יש בני אדם שיש להם ייסורים גדולים ונוראים ואינם יכולים לספר מה שבליבם, והם היו רוצים לספר אך אין להם בפני מי לספר. ואומר הרב מיכי יוספי, כשלאדם יש משהו על הלב ובא מולו פתאום מישהו עם פנים מוארות כמו המנורה, הוא יכול להחיות אותו ממש. שימו לב, רבי נחמן לא אומר שאותו אדם אותו אדם משוחח איתם או מקשיב להם, הוא רק מציין שהוא אדם עם פנים שוחקות. אדם עם פנים שוחקות מעביר מסר שיש לו מרחב פנימי, שהוא זמין, שהוא לא נבהל, שהוא פתוח. המשמעות של שמחה היא מרחב, וכשרואים מישהו שהפנים שלו מנורה, ושימו לב, רבי נחמן אומר, יש לנו שבעה קנים, אוזניים, נחיריים, עיניים, ו... ו- שתה, יש לנו שבעה קנים, כמו המנורה, פתאום נהיה מרחב בבית, כי אמא מסבירת פנים היא כמו מנורה. חושן, החושן שנמצא במשכן על הכהן, זה הסוד של אין שמחה כהתרת הספקות. זאת אומרת שאין עצב כמו ספק. את באה לעשות משהו, ועל סף ההחלטה, הברכיים שלך פקות. סף פק. זה הספק. תלכי לקבל פסק. ספק אותיות פסק. תלכי מישהו שיפסוק לך, תטילי את בעצמך פור, ותחליטי, אני עושה ככה, אני עוזבת אותו, אני מתחתנת איתו. הדבר הנוסף שהיה בבית המקדש, שהוא סוד של שמחה, זה המוזיקה של הלוויים. שימו לב לרמב״ם, מי שיתגבר עליו מראה שחורה, יסיחנה בשמיעת ניגונים וכלי זמר. הרב רטה, זכר צדיק לברכה, אומר כל כך יפה, שימו לב, מה שהתינוק אוהב ניגון ומשתיקים אותו על ידי ניגון מבכיו, הוא מפני שנפשו מורגלת בנגינה ששמע בשמיים עוד קודם התלכלך מחטאיו. העולם של הנשמות הוא עולם של מוזיקה, ולכן תינוק ששמים לו מוזיקה, בייבי מוצרט, הוא נרגע. קטורת, הקטורת היא לתת ריח טוב בנשמות, או כמו שרבי נחמן מסביר את זה, לא להוכיח בית ומקום שמלא תוכחות והערות והדגשת העין והנמחה, זה מקום לא שמח. הבגדים של הכהן הגדול בשבוע הבא בפרשת הצווה, נלמד את שמחת הבגדים המהממת והקרובים. החדר הזה שבו, החדר הפנימי, שבו פניכם איש של רעהו, ובחדר הפנימי מה עושים? יש דבר אחד שלומדים מאחשוורוש, אומרים חז"ל, בחדר השינה שלו יש ספר זיכרונות שכתובים בו רק דברים טובים שעשו לו. אל תנצלו את חדר השינה הזוגי שלכם להוציא את ספר הזיכרונות של כל הזוועות שעברתם במשך היום, שהוא עשה לך שאת עשית לו. רק זיכרונות טובים. והכי חשוב, ועל זה אני רוצה להודות מעומק הלב שלי, מחוץ למשכן, מה שמחזיק את כל המבנה הקדוש הזה שלא ייפול, יריעות, חוברות, אישה אל אחותה. יש בנו כוח נשי לעמוד ברעות של יריעות, להחזיק אחת את האחרת במעגל ענק, ולתת כוח לאישה אחת קטנה שלא תקרוס ושלא תיפול. בנות שלי, השבוע הזה אנחנו באבלות גדולה על אמהות, על ילדות, על אחיות ואחווה, על אבהות. והשבוע הזה, כנגד שלושת ספרי התורה, נוציא את הספר של המקום שינחם אותנו. נוציא את הספר של השקלים שאנחנו בין שאר אבלי ציון וירושלים. ונוציא את הספר של ראש חודש אדר, כי צריך להרבות בשמחה ולא נוסיף לדאבה עוד. חודש טוב, אוהבת אתכם.